ובכן, אנחנו בדף כ"ה, כן, הנושא של עבד שיוצא לחירות בשן ועין ו-24 ראשי איברים. מה עם 24 ראשי איברים ראינו אתמול? 10 אצבעות הידיים, 10 אצבעות הרגליים, שני קצות האוזניים, האף וראש הגיד, 24. וראינו שהמשנה אומרת, אצל אישה ראשי הדדים, רבי יהודה אומר, גם אצל הגבר. למה חכמים אומרים שלא? בגלל שזה לא בולט. עכשיו, כמה דברים נראה כאן בסוגיה שלנו, ובכן, נראה כאן עוד פעם את ה... הגענו, תנו רבנן, כמה שורות לפני השורות הרחבות, בכ"ד עמוד ב'. כן, ובכן, אנחנו יודעים ששן ועין כתוב בפירוש בתורה. שאר הדברים אנחנו לומדים בדרך שלמדנו ש24 ראשי איברים. עכשיו, מה זה העיניים? העיניים, תפקידם לראות את הפעולה שלהם, השיניים ללוס. עכשיו, אם הוא יקה בעיניים ולא גמר, עדיין הוא יכול לתפקד, הוא לא יוצא לחירות לכאורה. וכמו כן ההפך, אם הייתה ראייתו מוגבלת והאדון גרם להשבתה מוחלטת, לא יוצא לחירות, אז יוצא לחירות גם כן, לכאורה. כן, אבל זה שאלות גבוליות, על כך הגמרא תטפל עכשיו. ובכן, אומרת הגמרא, שתי ברייתות שבאות כאן להגדיר נזק בשן ועין, האם זה מועיל להוציא לחירות או לא. תנו רבנן, יקהו על עינו וקהתה, הוא לא עיוור אותה לגמרי, החליש אותה. יקהו על שינו ונדדה, זאת אומרת, השן נהייתה עדיין מחוברת, אבל יש בה איזה חולשה, אם יכול להשתמש בהם עכשיו, אין עבד יוצא בהם לחירות. למה? כי עדיין יש לו את הפונקציה של העבר הזה, והמפתח הוא השבתת העבר, אחד מ-24 ראשי איברים, חוץ משן ועין, שעליהם יוצא לחירות. ואם לאו, אבל אם מחמת המכה נשאר כוח ראות כזה מצומצם שהוא לא יכול לתפקד, או השן כבר לא מתפקדת, עבד יוצא בהם לחירות. למרות שהעין לא התעברה לגמרי, והשן לא נעקר לגמרי, אבל כיוון שהם לא מתפקדים בתפקוד מינימלי, לכן הוא יוצא לחירות. זה נקרא כי השחית את עין עבדו או את עין עמתו. תני אידך. סליחה?
את העבודה שלו אצל האדון. יש אחד שהוא עבד של האדון שהוא סופר סתם.
כן.
הוא צריך את העיניים שלו יותר מעבד שעובד בשדה.
זה שאלה מעניינת. זאת אומרת, אם המקצוע שלו, נגיד, הרגיעה שלו הוא תואם אוכל, אני יודע. אולי יכול... לא, אבל... אז האדון צריך להשתמש בו לדברים אחרים. התורה אמרה שהאיש הזה לכאורה הוא יוצא בדברים כאלו שמושבתת, אבל אם הוא יכול לתפקד, זאת אומרת, אם השן כבר לא יכולה לתפקד או העיניים כבר לא, אז זה נכון, בתור סופר סתם עיקר המאמץ שלו בעין, הוא יכול לקרוא דבר רגיל, אבל מי ששקוע בסופר סתם זה סיפור שלם. יכול מאוד להיות שהאדון יסיק אותו בדברים אחרים. תחליף, כן. טוב, שאלה מעניין. כן, בתור בן אדם. כן, כן. זאת אומרת, בסופו של דבר, מה גרמת לעבד? על ידי זה יצא לחירות. טוב, על כל פנים נמשיך הלאה. זה הברייתא הראשונה. הברייתא השנייה אומרת אותו פרינציפ, אבל בדיוק הפוך. תניא אידך, הרי שהייתה עינו כהויה. מדברים מצב הפוך, קודם עינו בריאה והחליש אותה. עכשיו, העין, הראייה הייתה חלושה מכבר מאז מיני קדם. וסימאה, הוא נתן את המכה ולגמרי סימא אותו, או שינו ונדודה ויפילה, אם יכול להשתמש בהם כבר, אם לפני שסימא אותם הוא היה יכול להשתמש, עבד יוצא בהם לחירות, כי נכון זה שימוש מוגבל, אבל זה שימוש. עכשיו הוא השביט אותו לגמרי ויוצא בהם לחירות, גם בשן וגם בעין. אבל אם לאו, אם גם לפני הקעת אדון, הראייה הייתה כל כך מוגבלת, שהיא לא הייתה כבר שימושית כל כך, אותו דבר השן, אין עבד יוצא בהם לחירות. זה לא נקרא השחתה. אז אם כן, הברית הראשונה והברית השנייה מלמדות אותנו בעצם אותו פרינציפ. הברית הראשונה אמרה, אפילו אם לא סימא אדון את עין עבדו לגמרי, אבל אם הוא ביטל אותה משימושה, יוצא לחירות. הברית השנייה אומרת, אפילו אם העין לא הייתה כמו שצריך, השן לא הייתה, בכל אופן, היא הייתה ראויה לשימוש, והבעל הוציא אותה משימוש, הוא יצא לחירות. אז לכאורה זה אותו פרינציפ, הבנו את ה... מהראשונה, אתה יכול לדעת את השנייה, או מהשנייה את הראשונה. אומרת לגמרי צריכה, בכל אופן יש כאן צריכות. יש מעניין החכמה הייתה, הברית הראשונה, שמה, שהייתה לו עין בריאה, ואחר כך הוא הביא אותה לתפקוד לקוי. הייתי אומר, משום דה מעיקר הנאור הבריאה, הוא היה אדם בריא בריאה שלו, איך זה נקרא? שש שש. כן, כמו ראייה של טייס הנדרשת, נאור הבריאה, והשתה נאור הכחישה. על ידי ההכה הוא החליש אותו, לכן למעשה כבר הוא מוגבל, כמו שאתה אומר סופר סתם, אבל לא רק סופר סתם, הוא כבר לא יכול לתפקד תפקוד רגיל, לכן הוא יוצא לחירות. אבל אחה, דמעיקר ענה מנאור הכחישה, הרי כבר מזמן היית מוגבל בריאה, אז עשו לך עוד איזה אחוז של פגיעה. אימא לא, הייתי אומר שלא יצא לחירות. עכשיו ההפך, יש אדם סוערה הפוכה. סוף כל סוף, אם נשאר לאדם אפילו ראייה קלושה, אבל הוא רואה משהו. אבל אם הייתה לו ראייה קלושה והשבטת אותו, אז זה כבר הרבה יותר קשה. עכשיו הוא עיוור, הוא זקוק להנחיה, הוא זקוק לעזרה. והיא השמינה... אנחנו אמרנו שיחתה, אז ראינו כאן שלושה מצבים. שיחתה, כוונת מכוון להזיק. שיחתה שהוא התכוון לרפות לו את העיניים כמו שנראה, הוא התכוון לעין, אבל הוא עשה, הוא לא התכוון בכלל להשחית, זה נקרא עדיין שיחתה, זה מחלוקת, ויש מצב שבכלל הוא לא מתכוון לעבר הזה, כמו שהכניס ידו למאה בימה, נראה את זה בהמשך. אם כן, והיא השמינה רק את הברית השנייה, הייתי אומר, שמה הוא יוצא לחירות משום דסמיה לגמרי, שהוא עיוור אותו לגמרי, אבל אתם, שם באופן שמתואר בברית הראשונה, דלא סמיה לגמרי, הוא היה ראה ראייה מוחלטת, הוא ראה ראייה מאוד טובה. אימא לא הייתי אומר שאין העבד יוצא לחירות, לכן הבריתא מלמדת שלא, אם הוא או השביט אותו משימוש מועיל, אפילו שלא סימה לגמרי יוצא לחירות. יפה. תנו רבנן. אנחנו נמצאים בדף כבדלת עמוד ב', בכמה שורות מהשורות הרחבות. תנו רבנן, שורה רביעית בשורות הרחבות. עכשיו כאן דבר מעניין. אמרנו יש שלוש מצבים. מצב אחד שהוא מתכוון, נתן לו מכה ישירות. מצב שני, שהוא מבקש מהאדון שלו רופא, או שהוא רופא שיניים, והוא מנסה להשבית אותו, כן? הוא מנסה לעזור לו והזיק לו. ויש מצב שלישי, בכלל הוא לא מתכוון לעבר הזה. קר כאן קצת? מה המצב? אתנו רבנן, הרי שהיה רבו רופא, ואמר לו לקחו לעינו, העבד מבקש ממנו, דוקטור אדון, תעזור לי. היו משתמשים בכחול, מין חומר כזה שהיה מרפא את העיניים.
גם אנשים משתמשו בזה
ליפות, כן, אבל אז היה לרפואה ושמאה. היום משתמשים בתמצית של תה, כל מיני פטנטים בכאבי עיניים, ושמאה בטעות, או לחתור לו שינו, הוא רוצה, כן, לגדוח בשן, כמו שיש היום רופאים מטפלים והפילה, הרי תכלס, הוא סימא אותו, תכלס הוא הפיל את השן, יצא, שיחק באדון ויצא לחירות, איך אומרים, שיחק אותה בגדול, הוא הפעיל את הטכניקה, הוא לקח בחשבון דבר כזה, אפילו הוא יצא לחירות.
אם הוא רצה לצאת.
מה שצריך הרופא, לתת את זה לחבר שלו שיעשה את זה. לא. רבן שמעון גמליאל אומר, לא, ושיחתה הוא חולק. במצב הזה הוא חולק, בגלל שהתכוונתי לטובה. יותר מזה, העבד ביקש ממני. כתוב ושיחתה עד שהתכוון לשחתה.
זה כוונה כן חשובה.
כן. זה לפי רבן שמעון גמליאל. בכל מקרה הכוונה כאן מועילה, אבל לפי תנא קמא, התכוונת לשן, התכוונת לעין, לא התכוונת לשחט, אתה יוצא לחירות. אבל רשב"ג אומר, מה פתאום? גם אם את מתכוון לעין או לשינה, צריך להיות כוונת השחתה. ורבנן, לכאורה, מה הם עושים, ואי ושיחתם מעבדלה. הרי צודק רשבג, האדון הזה הלך לעשות לו טובה, הוא ביקש ממנו. מה הם עושים? הרי התורה דורשת שיחתה, מה יעבדלה? עונה הגמרא, מבא אלי דתניא, רבי אלעזר אומר, כן, רבי אלעזר, בעצם כתוב רבי אלעזר, כמה מקורות מביאים שזה רבי אלעזר, אומר, הרי, לא אליעזר, רבי אלעזר, הרי שהושיט ידו למאי שפחתו, מצב שלישי, הוא בכלל לא מתכוון לא לשן, לא לעין, שפחתו עומדת ללדת, עכשיו, הוולד יהיה, המשיך להיות עבד שלו, הוא מטפל, הרי שהושיט ידו לעזור בלידה למאי שפחתו, וסימה בטעות את העובר שלו, אנחנו בטוחים שזה בטעות, כי הוא רוצה עבדים כמה שיותר בריאים וטובים, פטור, מה הייתה מרדה מרקרה ושיחתה, עד שיכוון לשחתה. אז אם כן, זה מה שאומרים שיחתה, הם אומרים קודם, חכמים הרי אמרו יצא לחירות, ורבן שמעון גמליאל אומר שיחתה, אז מה הם אומרים במצב כזה, יהיה פטור. למה? כי לא רק שהוא לא התכוון להשחית, אלא גם לא התכוון לעבר הזה. זה התורה ושיחתה, עד שהתכוון לדווקא לעין. שואלת הגמרא, וידך? כן, וידך רבן שמעון גמליאל, מאיפה הוא דורש את הדין שלו, בנוסף על הדין של רבי אלעזר? הרי כבר אמרנו, גם רבי שמעון רשב"ג מודל הדין הזה, שאם הכניס ידו למעי עובר, הרי לא יצא, במקרה כזה לא יצא לחירות. איך הוא לומד את זה? ושיחת ושיחת הנפקה. לא רק אם הוא ריפא את שינו, אלא גם במקרה כזה, לכאורה זה קל וחומר, אז הוא אומר שיחת שיחת הנפקה. כלומר, כתוב, היה יכול לכתוב ושיחת. למה כתב שיחתה? אז קודם כל ושיחת, עד שיקווה נשחת. ברגע שהוא מתאמר בתור רופא, זה לא נקרא ושיחת. ומה זה ההיא הנוספת? ושיחתה, שזה לגבי היה מיילד את הוולד. כן.
מי זה שדורש את
ההיא? זה רשב"ג.
רשב"ג.
כן. עכשיו יש כאן שאלה מעניינת. היה עיוור, עכשיו מה הוא עשה? הוא הוציא לו את העין, כמו בלעם הרשע. הוציא לגמרי. לכאורה, הוא לא עיוור אותו. מה? הוא היה עיוור כבר. רק עכשיו הוא הוציא לו, משה דיין הוציא לו, אני יודע, כן? הוציא לו את העין. מצד אחד, הוא לא עיוור אותו. מצד שני, מחוסר עבר. אז מה הדין? אומרת הגמרא, תנו רבנן, אמר רב ששת, הרי שהייתה עינו סמויה. העבד כנעני כבר עינו סמויה. כמו, איך אנחנו רואים, סגי נאוס, סמיה זה עיוור, סמוי זה חבוק קבוי, כן? הייתה עינו סמויה, וחטטה, האדון עקר את העין, את העבר, עבד יוצא בהם לחירות, הוא יוצא בחירות, מה הייתה מה? למה? מחוסר עבר הוא, זה דין של מחוסר עבר. גם במראה, נכון, גם במראה יש הבדל עם אדם, הרבה פעמים אתה רואה אנשים עיוורים, אבל אתה, יש לך תחושה של שייכות, אתה רואה את העיניים שלו, לפעמים יש להם עיניים בהירות וזה, אבל ברגע שיש לו חורים זה כמו מפלצת.
אז משקפי שמש.
כן, כן, נכון. או רטייה, הסמל של דיין. יש כאלו שרצו שיהיה להם כל הזמן ככה. טוב, אומרת הגמרא, מה זה?
להידמות לדיין.
נכון, ותן התונה, התנה של הברייתא גם כן מלמדת אותו דין שאמר רב ששת. איפה ראינו? מי אומר? רב ששת בעצם אומר, יש לי ראיה, סייעתא מברייתא. כתוב לגבי קורבנות, אנחנו לומדים שבקורבנות צריך להיות תמים, ויש קורבנות זכר, יש לו קורבנות נקבה. זה נכון לגבי בהמות. אבל לגבי עופות, לא צריך להיות, אין הבדל זכר נקבה, וכמו כן, גם בעלי מום קשרים בעופות. מחוסר עבר, זה משהו אחר, אז גם בעופות זה פסול. תנא תונא, כתוב בפסוק, כאן כתוב הפסוק, הוא מביא כאן את הפסוק, לא. הפסוק אומר ככה, זה בדיוק קראנו את זה, או למעשה הפסוק הזה לא מופיע כאן, יופיע בפרשת אמור. איש איש מבית ישראל, שרכיב קורבנו וכולי, אשר הקריבו להשם לעולה, לרצונכם תמים זכר בבקר, בכסבים ובעזים. עולה תמיד זה זכר, אתה תמיד נקבה, בבהמות אתה דווקא צריך את הדברים האלו. אז למה לא כתבה לרצונכם תמים זכר? כן? הרעיון כזה בעולה תמות וזכרו בבהמה. החיסרון של להיות זכר או נקבה שהתורה דורשת בשלמים אין הבדל, אבל בחטא זה נקבה לאדם פשוט, בעולה זה זכר, זה פוסל בבהמות. וכמו כן תמות, התמות היינו בלא מום, ואין תמות זכות בעופות, יכול, יפשה גפה או נקטעה, יפשה רגלה או נחטטה עינה, הנה זה נוגע לעניין שלנו, תלמוד לומר, ואם מן העוף עולה קורבנו לשם. מה זה מן העוף? משמע, יש כאלו שלא קריירים לקורבן. אם אתה טוען, אין הבדל זכר נקבה. אין הבדל בעלמום או לא בעלמום. אז מה כן נפסל? ולא כל העוף. אף על פי שעוף בעלמום כשר להקרבה, עוף מחוסר עבר לא כשר. וגם התייבשה גפה, זה גם כן, למרות שזה לא מחוסר עבר, אבל כל העבר הזה מושבת. ומה עוד? שעיקר כוחו של הציפור לכנפיים שלו. בגלל המעוף. אז הוא לא חי. יטרפו אותו מהר מאוד.
יש עופות שלא עופות.
אבל הן מעופפות. הן מעופפות, יכולות.
הן קופצות, כן.
מעניין, תוסות שואל שאלה מעניינת. אתם יודעים, קורבנות של בן נוח, הוא היה יכול להקריב קורבן בחצר שלו, נסרו הבמות לישראל. בעיקרון, אם הוא מקריב קורבנות במזבח מיוחד לכבוד השם, יכול להקריב בעלי חיים, בעלי מום, גם בהמות. מה שנאמר, צריך להיות טעם וזכר, זה רק אצל קורבנות של ישראל. אז זכורה שואל תוסות אחרון בעמוד, תלמוד אומר מן העוף ולא כל העוף תימה, למה לקרא? כיוון דמחוסר עבר פסול לבני נוח כדי להרשין פרקם עד עבודה זרה. אני קורא את התוספות האחרון בעמוד בפרק ב' דזבחים, מכל החיים מכל בשר הבא בהמה שחיים ראשי איברים שלה. זאת אומרת, מדברים על הכניסה לתיבה של נוח. יש לו מה? אז אם כן, למה צריך להגיד פסוק מיוחד?
יש לך כבר את זה
שבנוח. מנוח,
כבר יודעים מנוח
שאסור להיכנס לטבע, כן.
מה שחסר
איבה.
לפני מתן
תורה. לפני תורה, זה בן נוח. אז מה הבעיה? או, תאים על המקרא, כמו מוסר עבר פסול לבני נוח, אז למה צריך להגיד שבעוף, אם לבן נוח מוסר עבר, גם עופות, אז ודאי שבישראל. ויש לומר, זה לא כתב קרא גבי ישראל, אבל מוקמין הקרא זה בני נוח בישראל ולא לבני נוח. כי מה שאמר פרק הבא מיתות, יש כלל, כל מצווה, שאפילו שנכתבה בזמן שאנחנו היינו בני נוח, או שהיו רק בני נוח, כל נאמרה לבני נוח ולא נשנית בסיני, לישראל נאמרה. זה דבר הפוך, מעניין. אם נאמרה לבני נוח ונשנתה בתורה, אז הכוונה גם לבני נוח. אבל כל מצווה שנאמרה לבני נוח ולא נשנית בסיני לישראל, זה רק לישראל ולא לבני נוח. הנה, אבל מן הכוון אישתרי בעלמום בעופות, תפי מבהמה, אישתרי אפילו מחוסר עבר. קרא דכתיב עיר בבהמה. היה אפשר לתרץ את זה, כן? אני לא רוצה להאריך בהסבר התוספות.
דברית מילה, דברית מוזכר עצמה לפני הר סיני.
כן, נכון. כמו כן גיד אנשי, מוזכר. למעשה, ביום השמיני פשוט שר עורלתו, אבל לא מוזכר את כל הגדרים, כן? אז באמת בני ישמעאל הצטוו, בני, איך זה נקרא, כתורה, בת, אילו.
אבל בלי פריאה
עושה.
אה,
גיל
אנשי,
מוזכר
אותם גיל אנשי? גיל אנשי לא מוזכר, אז באמת רק לישראל. עבר מן החי זה שיבת מצב נוח, גיל אנשי גויים לא. טוב, אנחנו ממשיכים הלאה. אנחנו בסוף העמוד אמר רב חייא בר אשי. כן? היה מעניין לראות את הרשי, אבל איך אומרים? הזמן. פרור וו, אלה כן, זה רק לבני, רק לישראל, לא מוזכר עוד פעם פרור וו, רק פעם אחת. כן, כן. כן, אבל כיוון שלא הוזכרה עוד פעם המצווה רק על ישראל. גוי, מה שיש למצווה, לא תוהו ברא לשבת יצרה. אין מצווה, אין מצווה של, כן.
יש מצווה שהארץ לא תהיה שומר.
מה זה?
יש מצווה שהארץ...
כן, לא תוהו ברא, לא תוהו ברא לשבת יצרה, פסוק ישעיהו. טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו ממשיכים. אמר רב חייא בר אשי אמר רב. הייתה לו, אם היה לה עבד, השאלה מעניינת עכשיו. כמה אצבעות חידה, כמה אצבעות יש ביד? חמש, כל יד. עכשיו, מה יהיה אם גדל לו עוד אצבע? יש מוטציות כאלו, זה משהו גנטי.
10, 9, 8, 7, 6, ועוד 5.
כן, בספירה אפשר לעשות הכל. ובכן, מה היה? יש לפעמים מוטציות, גדל עוד, או שזה חתיכת בשר, או שלפעמים אפילו עם עצם. אז יש הבדל, אם זה גדל בשורה, בדרך כלל או לזרת או לבועל. נוסף כאן איזה תוספת. עכשיו, מה יהיה אם הוא חתך לו את זה? הרי מצד אחד, ראשי וערים זה האצבעות, מצד שני זה יותרת. מה שברור, שאם פתאום כאן צומח לו אצבע, אז זה לא מנע. בואו נראה.
אם יש לו בכל יד 6 ו-6,
לא, אז גם כן, זה השאלה, האם יוצא לחירות? הוא סימטרי, אבל הוא שונה מכל... אדרבה, עשה אותו נורמלי, ככה הוא לא נורמלי. הוא צריך, אם הוא היה בן חורין, היה צריך לתת לו ניתוח, איך זה נקרא? ניתוח יופי. איך זה נקרא הניתוחים האלו? ברך לשם. איך? פלסטי, ניתוח פלסטי. נכון, נכון, זה נכון. היום מטפלים בזה כבר מוקדם, יש שיטות. כן, רבותיי, בואו נראה. בסדר, רבנו גלעד, שלום עליכם. בואו ניכנס לעניין, סוגיות. טוב, הלאה. אומרת הגמרא, יותרת וחתכה, רש"י אומר אצבע יתירה, עבד יוצא בהם לחירות. אמר רב הונא בתנאי שהיא נספרת על גב היד. מה פירוש על גב היד? בשורת היד, תראו רש"י אומר, שהייתה בשורת שאר אצבעות. סיפור, שעת סיפור. מה זה שעת הסיפור? אומרת, ספר את הגמרא. כן? סבי, כן, תודה, אנחנו. טוב. סבי, הייתה עיר בבבל, נזוניה. הזקנים של נזוניה לא באו לשיעור הדף היומי אצל רב חיזה. אוי, אוי, אוי. אתה שומע? לא באו לשיעור. אמר לי, רב חיזה אמר לרב אמנונה, זיל, המנונה. מה זה המנונה? רש"י אומר, עוד מעט נראה מה שהם עשו עם השם הזה. עוד מעט נראה. אמר לי, יש אומרים המנונה, מלשון ביוונית זה המנון, שיר, זה שיר, משם כבוד, או לשון נאמנות, אפשר להגיד לשון נאמנות, הוא היה איש נאמן, המצאתו נאמן לפניך. לא עטו לפרקי רב חיזה, אמר לי רב חיזה, אמרנו, הזיל צנעינו, ידוע שאם אדם חז ושלום פוגע בתלמידי חכמים, מטילים עליו שמטה או לפעמים חרם, אז כאן, כיוון שהם תלמידי חכמים, עושים, אומרים, לך שב בביתך, כך אומר רש"י, בלשון כבוד, זיל צנעינו, יש רוצים להגיד, תטיל להם חרם, או לך, תגיד להם, שבו בבית, רמז, לתקופה מסוימת, הסגר מרצון, יש מאסר, יש מאסר, מה שנקרא, יש מאסר בית, כן, זיל צנעינו, יכבד ושב בביתך, אז על, הלך אבא מנונה על הסקנים האלו ואמר לו, מה הייתה מלואתו רבן על פרקה? הוא לא אמר להם כבר, תח, למה לא באתם לשיעור? אמרו לי, אמי נהיתה, דבאינן מיני מילתה, אנחנו שאלנו את הרב שאלה ולא פשט לן. הוא לא התייחס אלינו, הוא לא אמר לנו. אמר לו, מי בעית ומיניי מידי, מידי ולא פשיט נלכו. מה לא יכול להיות? אני תלמיד שלו, ואני מוכן לשמוע כל שאלה שאתם שואלים, ואפתור לכם, אז קל וחומר שרה.
זה לא חוצפה?
של מי? שלהם?
של התלמידים.
נכון, טוב, לכן הוא אמר, הם צריכים בית ספר. בקיצור, אמר לו רבנו נא, מי בעית ומיניי מידי ולא פשיט נלכו? מה אתם מדברים? הרב, כל דבר יענה לכם. תשאלו אותי, הייתם שואלים אותי, יש שאלות שלא צריך לשאול את הרב. זה שאלות רק, איך אומרים, שרי אלפים, שרי מאות. זה שאלות ששואלים את התלמיד, אני תלמידו. אמרו, טוב, נשאל אותך עכשיו, מהו מיני? אמרנו שעבד יוצא ב-24 ראשי איברים. מה יהיה? עבד שאחד מ-24 ראשי איברים, אמרנו, זה ראש הגיד, נכון? כן. העבר של הגבר, ראש הגיד, אם פגע בזה, אז הוא יצא לחירות. עכשיו יש את החלק התחתון, הבאים של הגבר, עבר שסרסור רבו בבאים, כן? זאת אומרת, כאשר הם נמצאים בכיס של האשכים, והוא ניתק את האשכים, אבל לא רואים את זה בחוץ, כן? הוא ניתק את החוטים שלהם, מה הוא? הוא בעצם מסורס, הוא לא יכול ללדת. מה הדין לגבי יציאה לחירות? מצד אחד, כמום שבגלוי דם, כן? למה? כיוון שהן תלויות בכיס, הן ניכרות. הן ניכרות בחוץ. זאת אומרת, העבר הזה, אמנם האדם הולך תמיד עם בגדים, אבל בעיקרון זה, זה לא משהו פנימי.
חוט
שופרה, כן. או לא, או שמה, הוא לא נחשב מום גלוי. למה? כי הם מחוסים. כי סוף כל סוף, האשכים מחוסים. לא אהבה בידי. באמת לא הייתה לו תשובה. הם אמרו, אתה רואה? מה אתה זלזלת בנו? אמרו לו, מה שמך? מה השם שלך? אז הוא אמר, אמנונה. אמרו לו, מה שמה? אמר לו, אמנונה. אמרו לי, לאו אמנונה, אלא קרנונה. רשי אומר, תראו מה שרשי אומר, אמנונה זה איש נאמנות, קרנונה. יושב קרנות אתה, ולא בעל תורה. אתה... איך אתה בא לדבר איתנו לשאלות פשוטות, אתה לא עונה לנו.
זה שאלה פשוטה?
כן.
זה נקרא שאלה פשוטה?
טוב, אז בשבילם, יש אומרים, יושב קרנות, התוספות אומר, כאן, אמנונה פירש קרנות, יושב קרנות אתה, ולא בעל תורה. רבינו חננאל פירש, אתה אומר אמנונה, נונה בארמית זה דג, נון. כן, היה פעם חברת נון לדגים. למה? כי בארמית נון זה דגים. אז אם כן, אתה אומר, כמו חמנונה, מה זה המנונה? חם זה חם, חם. כמו ההונגרים, לא יודעים להגיד חם. המנונה, דג חם זה טעים. אבל אתה כנראה דג קרנונה. אתה קרנונה, לא חמנונה. חם, חם, חם. אז זה כאילו זלזלו. יש רוצים להגיד שבעל קרניים, אתה כמו בעלך, יש לך קרניים רק... אולי אם אתה גפתן, שאלו אותי כל השאלות. טוב, בקיצור, הם פגעו בו. אז הם אמרו לו, לא, אל תקריא אמנונה אלא קרנונה. יותר מתאים להגיד, אולי מה שרבנו חננאל אומר, כי מה שתוספות אומר, מה שרש"י אומר זה כאילו פגיעה, יושב קרנות או בעל קרניים, זה פירוש יותר עדין. הערה. אתה לקמי רב חיזה, בא רב אמנונה חזרה לרב חיזה, מספר לו מה קרה, שהם לא נעלמו, הם פשוט רוצים תשובות, וצריך להקצות להם זמן לתשובות. אמר לי, שאלו אותך את השאלה הזאת, מה לא ידעת להשיב? זה הרי משנה, זה ברייתא מפורשת, מתנית באו מנך, דתנן. שימו לב, יש כאן כמה נושאים שנושקים לסוגיה של 24 ראשי איברים. עכשיו, נקדים כאן ונאמר, בדיוק אנחנו בפרשת תזריע מצורע, זה אקטואלי. הנגע הצרעת, יש מחיית בשר, מה זה מחיית בשר? שבנגע רואים במרכז בשר חי, זה נקרא מחייה. אז עכשיו, זה צורה של צרעת, אם מסביב הכל נגוע. עכשיו אנחנו אומרים שכדי שהנגע הזה יוכל באמת להיות תמה, לראות ולתמה אותו, צריך הכהן לכל מראה עיני הכהן כתוב. הוא צריך לראות את זה במכה אחת. אם זה על האצבע, אני צריך סובב לו את האצבע, הוא לא יכול לראות במכה אחת. אז כל דבר שזה ראשי ורים או האוזניים, יש לו כמה צדדים, אז לא מטמא בנגעים. אז זה נוגע לסוגיה שלנו, בואו נראה מה הסוגיה.
אף רואים רק מקדים.
אבל אם הוא עומד כאן, הוא לא רואה כאן. הוא אומר כאן, טוב, כן. אז אם כן, הוא אומר ככה. 24 כתוב משנה מסכת נגעים, בסדר טהרות, 24 ראשי ורים שבאדם, כולם הם מטמאים משום מחיה. זה אחד ממראות נגע הצרעת. אז למה לא מטמאים? בגלל שכתוב לכל מראה עיני הכהן. צריך הכהן, מתי הוא יכול לטמא רק עבר שאתה רואה אותו במבט אחד. אבל אם אחד צריך לסובב לו את האצבע, אז ראשי איברים מחודדים הם לא נכללים. אי אפשר לראות בת אחת, אי אפשר לעשות, איך זה נקרא, תלת מימדי, כן? ואלו הם, היום אפשר לעשות בצילומים, בהדמיות, ואלו הם, ראשי אצבעות ידיים ורגליים, 20, ראשי אוזניים, עוד 2, ראש החותם וראש הגבייה, זה הגיד, וראשי דדים שבאישה, אך לא באיש, אז לאישה יש מקום 24, 25, אז אם, למה? כי אין דדי האיש בולטים כל כך, רבי יהודה אומר, אף ראשי דדים שבאיש נקראים ראשי איברים, בכל אופן, זה בכל אופן משופע קצת, ותני עלה, על זה נאמר, על המשנה הזאת יש תוספת ברייתא, וכולם עבד יוצא בהם לחירות. דיברנו על נגעים, אז אומרת הברייתא, תשמע, דיברנו כאן, איפה מגלים לך את שמות ראשי האיברים שמה במסכת נגעים? תדע לך שבהם עבד יוצא לחירות, אם הוא קצץ אחד מראשי איברים. רבי אומר, חוץ מה-24 אף הסירוס, גם הוא, מום שיוצא בו העבד לחירות, כן?
הסירוס של הביצים.
כן, כמובן זה לגבי יציאת העבד, לא נוגע לעניין נגעים, כן?
הוא לא ייכנס לקרה אחר כך, הוא יהיה חוץ לקרה מכל, אני יודע
שהוא... עוד מעט, מה? כן.
גם לגבי הרב של העבד, הוא לא יכול לקבל עוד ילדים ממנו.
כן, אז זה בעיה שלו, לא בעיה שלהם. זה של העבד. עבד יוצא בהם לחירות, רבי אומר אף הסירוס. זה מום שעבד יוצא בו לחירות. בן עזאי אומר, אף הלשון. זה עבד שיוצא, הרי לכאורה, הלשון היא לא גלויה, היא בפנים. אבל יש אומרים, יש לו פה גדול. כשאדם מדבר, רואים את הלשון. לפעמים הוא מלקק גלידה, רואים את הלשון. מלקק דבר טעים. אז הלשון יש לה גם בדיבור. כשאדם מדבר, רואים את התנועות, בייחוד בלמדים הלשוניות. רואים את הלשון, אז הוא אומר, למרות שבאופן רגיל אם אדם עומד לפיקצ'ר, אז הוא, הלשון היא בפנים, אבל בכל אופן היא נחשב גם כן עבר שבגלוי ויוצא בו לחירות, חוץ ב-24.
מה עם השפתיים?
או, נראה עוד מעט, יפה.
הוא לא פוגם אותו לעבודה.
מה, מה?
הוא לא פוגם אותו לעבודה.
כן, זה כן פוגם אותו, הוא לא יכול להגיע עוד ילדים.
זה עבודה נקרא.
לא. קודם כל, קודם כל, אנחנו מדברים כאן, זה לא קשור דווקא פוגם לעבודה, השבית עבר, מה ההגדרה של עבר? השבית עבר שגלוי, צריך להיות שגלוי והשבתה. הלשון, בלי לשון, אדם, איך אומרים, לא, חבר כנסת הוא לא יכול, הכוחם בדיבור. כן, לא, חוץ מזה, האדם המדבר, זה מעלתו האנושית המיוחדת. טוב, רבותיי, אמא... יש לו עוזר פרלמנטרי. מכוסה בבגדים, אבל בעיקרון, הגוף של האדם זה גלוי. עכשיו, אמר מר, רבי אומר אף הסירוס, סירוס דמי, אילה מה סירוס דגיד, הרי היינו גבייה, אמרת כבר, מנית את זה ב-24, ראש הגבייה, אלא להב סירוס דביים. הרי ברית הזו מלמדת שדין סירוס עבד בביים נמצא במחלוקת, אז למה לא אמרת להם? לפי חכמים אין עבד יוצא בו לחירות, רבי יוצא לחירות, יפה. מעניין, נזוניה זה כפר בעיירה ליד צורה, וזה היה... היה מקום שם שנקרא נזוניה, ליד צורה. יש שם גם עיר כפרי, שם היה הישיבה של רב חיסדא. אז אם כן, כן.
אבל דווקא חכמים לא יוצא בחירה.
כן, להלכה, כמו שאנחנו רואים כאן, הרמב״ם אומר סירוס מעניין. סירוס בבאים, אם חתכן לגמרי יצא עבד לחירות, אבל הרמב״ם אומר שגם אם חתך לגמרי יצא חירות, כי זה דת יחיד. כך פוסק הרמב״ם. כן?
הרמב״ם פוסק דת יחיד נגד חכמים?
לא, ההפך. לכן הוא אומר שסירוס בבאים לא נחשב, אפילו חתך חן לגמרי לא יצא ידי חובה. כן. יפה. אומרת הגמרא, רבי אומר אף הסירוס. רבי אמרנו, הגמרא מבארת את הברייתא שדיברנו קודם. מה אמרה הברייתא? רבי אומר שעבד יוצא לחירות גם בסירוס. אז מה זה הסירוס? לכאורה משמע לפי התנא קמא, עבד לא יוצא לחירות, לא בסירוס ולא בלשון. בא רבי ומוסיף, אתה אמרת 24 ראשי איברים, ואני מוסיף את הסירוס, אבל לא את הלשון. לפי דעתו, הוא לא יוצא בהשחטת הלשון. ובנזאי מוסיף על הברייתא ועל דברי רבי, שגם הלשון, שואלת הגמרא, רבי, לשון לא? מה רבי אמר בברייתא? תסתכלו עוד פעם בברייתא. רבי אומר אף הסירוס, אבל הוא לא מזכיר לשון. משמע שהוא מוסיף רק סירוס, לא לשון. ואחר כך בן עזאי אומר אף הלשון.
זה מחלוקת בין עזאי לרבי?
לכאורה, נראה בדיוק, ודאי שזה מחלוקת, רק השאלה מה המחלוקת. במבט ראשון, רבי איננו סובר שהלשון מוציא את העבד לחירות. אומרת הגמרא, זה לא יכול להיות. זורקים כאן עוד סוגיה נוספת. זה היופי כאן בגמרא. כבר דיברנו על נגעים, עכשיו עוד סוגיה נוספת. מומים של בעלי חיים. שואלת הגמרא, מה אתה אומר? רבי לשון לא, ורמינו הרי למדנו ברייתא מפורשת, הרי מי שהים הזה, יש דין של טומאת מת. האדם שנטמא למת, כדי שיתאר צריכים לעבור עליו 7 ימים, ביום השלישי וביום השביעי מזים עליו מאפר פרה אדומה. עכשיו ההזעה אפילו נפלה לו טיפה על האצבע, על האף, על כל מקום בגוף הגלוי, הוא נתאר. טיפה אחת, לא צריך, מי שחושב לעשות שפריץ כזה, להרטיב אותו. לא, לא, לא קשור. כל הגוף, הרי כל הגוף, כדי להתאר, מספיק שיעשה טיפה. עכשיו, מה יהיה אם הוא יזה אותו במקום פנימי? אתה יודע, הוא פתח לו את הפה וזרק לו שם בפנים, לתוך הגרון. לא, לא נתאר. צריך להיות מקום גלוי. כבוא נראה מה רבי סובר בלשון. אם נדע מה רבי סובר בלשון, ואם זה מתאר אותו, זאת אומרת זה נחשב כגלוי, אז גם לגבי עבד שקצץ לו, הרב קצץ לו קצת, לקח מעשר מהלשון, הרי החיים והמוות על הלשון, לקח לו קצת מהלשון, הרי אם אתה סובר שהלשון נחשבת גלוי, עובדה שרבי יגיד לגבי תומת מת, אם נפל שמה, את האפר פרד ומה זה מתאר אותו, כמובן לפי הנועל שלישי ושביעי, אז יוכח שרבי סובר שלשון גם כן עבד יוצא לחירות. מה אמרנו שרבי אומר סירוס ולשון לא? בואו נראה. והרי מי שהים הזה וניצה הזעה על פיו, רבי אומר, היזה, הזעה כשרה. וחכמים אומרים לו היזה. במבט ראשון, מה זה על פיו? לשון. מה אליו? על לשונו. אומרת לו, זה לא הוכחה. אולי הוא מתכוון על השפתיים. לא אומרת הגמרא על שפתיו. שואלת הגמרא, אז אתה פשיטה? מה פתאום? מה צריך לחדש? זה כמו, תגיד, על לחיים. זה דבר נראה, זה ברור. השפתיים חיצוניות, ברור שטיפה שנפלה על השפתיים. זה לא צריך לכתוב. אומרת הגמרא, בכל אופן זה לא פשוט. לפעמים השפתיים, איך אומרים? הוא נושך את השפתיים, בן אדם ש... מתאפק להגיד משהו, כן? מה הוא דתי, מה?
מה? המום שהטיב רבב קולס.
כן, בדוקים שבעיים, יש בדוקים שבעיים או ב... כן. זה מום, זה משהו אחר.
כשאתה קובל את זה למדתה, אז אומרים בבית הסתרים במקום הבילה. ובמקומות האלה, אם לא נכנס מים, אז...
אז נראה עוד מעט את הנושא. אנחנו נראה את הנקודה הזאת לגבי תבילה. זה כבר נושא נוסף. נושא נוסף. ובכן, רבותיי, מהו דתי, מה זה זימנן דחלים, סבתתי, לפעמים, מה זה חלים? דבוק. מולחם, כאילו אומר. כאילו, לפעמים, בן אדם כועס, השתיים שלו מתחבא אותו על חמה, כן? יזתי, כמה שמלן, לא. אז באמת הולך על השפתיים, והחידוש הוא שכיוון שלא תמיד זה בדרך כלל לא כך, אז לכן זה נחשב. והתניה אומרת, הכל טוב, אבל למדנו ברית אחרת על לשונו, כתוב פירוש, שאם יזה על לשונו, רבי אומר שזה נקרא זה, ועוד תניה, לגבי נושא אחר, לגבי בהמות שקשרות להקרבה, אז אמרנו, איזה מומים נופלים בבהמה שהם פסולים, דווקא מומים שבגלוי זה פסול, אבל מומים שבסתר לא נפסלים, יש בעיה של טריפות, זה משהו אחר, אבל לגבי מומים, דווקא איברים שבגלוי, אז אחד הדברים שמונים שם, שניטל רוב הלשון, פסול. מה זה רוב הלשון? הלשון, האורך של הפרה, ראיתם פעם לשון, זה בערך 30 סנטימטר, 40, כן, 40 סנטימטר. אז הוא אומר רוב, אבל רבי אומר לא, אפילו אם לא ניטל, אלא רוב המדבר שבלשונו, מה זה המדבר? מה שמשוחרר, הרי הלשון, גם אצל בן אדם להבדיל, החלק החיצוני לא דבוק לחייך. אז אפילו רוב החלק ה... מדבר, אצל רשי אומר, אבל במה עוד לא מדברת, הכוונה, החלק שמתנועע. כן. רוב המדבר שבלשונו זה נחשב, אז מה רואים? שמשתי הברייתות האלו מוכח, שלפי רבי הלשון נחשבת עבר שבגלוי, לגבי הזעה, לגבי מומי בחור. אז מכן ודאי שתחשב הלשון כעבר שבגלוי, לגבי שחרור עבדים. אז איך אפשר לפרש את הברייתה? שרבי אומר, אף הסירוס, אבל לשון לא, עונה הגמרא ואומרת, אלא רבי אומר, סירוס ולא מבאי הלשון. לשון ודאי הוא מסכים, מה שהוא הוסיף זה רק סירוס. או, זה הגמרא שואלת, אם כך, ובן עזאי אומר לשון, אבל סירוס לא. ומה היא אף? אז לכאורה בן עזאי אמר אף. אז זה הולך כאילו על דברי רבי. אז סימן שבן עזאי רצה להגיד, חוץ מאשר סירוס, גם, חוץ מהלשון זה גם סירוס. אז אם כן, אומר הקמה איתה, הולך על מה שאמרנו, 24 איברים שמנויים שיוצא לחירות, על זה אמר בן עזאי ולא על דבריו. היא אחי, אם כך הסדר של הברייתא לא מסודר טוב, מה אתה אומר? אתה אומר שבן עזאי הוא אומר רק הלשון. ורבי אומר אף הסירוס. קל וחומר הלשון. אז היה צריך להגיד, קודם להביא את הברייתא, את ה-24, אחר כך את בן עזאי, אחר כך את רבי. עונה הגמרא ואומרת, לא. מה זה?
בן עזאי הוא ארבע דורות
לפני. עוד יותר טוב. אז זה עוד יותר קשה, אז הוא אומר לא, מה שקרה כאן, יש מה שנקרא סדר שמיעת הדברים בבית המדרש. וכשבאים לסגנן, שומרים הרבה פעמים על המסורת הזאת, כדי שנדע בדיוק מאיפה בא כל עניין. תראו כאן, יש כאן כניסה לנושא של עריכת המשנה והגמרה. תנא שמע לדרבי, התנא של הברייתא בהתחלה שמע מה שמע רבי, שהוא אומר אפילו הסירוס, הוא כבר אחר כך שמע על ידי בן עזאי, שהוא אמר אף הלשון, וגם קבע, ותני, והוא הוסיף אף הלשון, אף על פי שמצד העניין היה ראוי, שיקבע קודם את בן עזאי לפני רבי, ומשנה לא זזה ממקומה, מה שרבי אמר שכבר קבע תנא בברייתא אצל דברי תנא קמא, קבענו, הייתה כך שגור, בשלב הראשון כבר בבית המדרש עמדו בעל פה מה שאמרו, פתאום הביאו עוד ברייתא שמדברת על בן עזאי, עכשיו תבלבל את כולם, תגידו לא, 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 מה שלמדתם על עכשיו תכניסו באמצע את בן עזאי, אומרים לא, לא מבלבלים, הכל נלמד בעל פה, מה שלמדתם זה בסדר, עכשיו יש תוספת ללמוד, זה כבר שונה, לבלבל באמצע זה קשה, יפה. לא זזה ממקומה.
או.
יפה. אף הלשון לא זזה ממקומה. טוב, עכשיו אנחנו נכנסים כאן דבר שנצטרך אולי טיפה את, את הלוח נראה עוד מעט. אמר אולה, מאחר שהזכרנו את המחלוקת של רבי וחכמים לגבי גדר הלשון לעניין הזעת מי חטאת, באה גמרא לגבי הלשון לנושאים אחרים. אמר רב אולה, אתם יודעים שכל תאומה מתאמה רק באיברים גלויים. אם התאומה נגעה באיברים לא גלויים, אם היא נוגעת בדברים לא גלויים, הרי מה הדין? זה לא מתאמה. אם שרץ נגע בדברים לא גלויים, למשל בבית הסתרים, וכל מקום סתר לא מגלה, לומדים את זה מפסוקים. עכשיו, מה קורה אם השרץ נוגע בלשון? האם זה נקרא גלוי או לא? בואו נראה.
שרץ מת, כן.
שרץ מת, שרץ חי רק מקיים.
שרץ חי זה... זו שאלה אם מותר לבלור את זה או לא.
כן, ודאי שלא.
האם זה הרבה או...
זה לא שרץ, אם זה הרבה. טוב. אמרו לה, הכל מודים בלשון לעניין קבלת תאומה, זה גלוי אצל השרץ. זה נקרא, אם השרץ המת נגע בו הוא מתאמה, זה נקרא גלוי. למרות שאין אדם נתנה בבית הסתרים, אבל זה נחשב גלוי. מה הייתה מה? כתוב, לוקחים את הפסוק, הייתי צריך, אבל בגלל אני רואה השעון דחוק, תנסו לראות את הפסוק כאן, תראו כאן תורה אור השלם, כל אשר יגע בו עזב וידיו לא שותף במים וכיבס בגדיו ורחץ במים מטמא עד הערב. אז בסוף הפסוק הוא מדבר על תפילה במקווה, כן? תראו את הפסוק השני, וקודם הוא מדבר על התאומה, וכי יתר עזב מזובו וספר לו שבעת ימים, לטהרתו, חיבס גדיו וחרחץ צרו ומים חיים מתאר. בסוף הוא מדבר על התפילה במקווה. אז בואו נראה.
זה כל הגוף.
בדיוק, מה הייתה מה? למה הרי דרכה של הלשון להיות תמונה? מה פתאום אתה מחשיב שאם אשר... הרי הכלל אומר, תומה כדי שתתמא צריכה לתמא בדבר הגלוי. אז מה פתאום אתה מתמא את הלשון? אז הוא אומר, כי כתוב לגבי תומה אשר יגע בו, אמר רחמנה, מקום שבגלוי לפי אפשרות הנגיעה. אם אתה יכול לגעת בו, כל אפשר, דבר שאתה יכול בגלוי לגעת בו. הוא יפתח את הפה, אתה יכול לגעת בו. אין, אין לנו כאן בעיה, כן?
אבל ניקק את האחווה האמת, זה מה שאולי
תורה. גם עניין של צרץ, זה שייך דווקא ללשון.
כאן יש אומרים שהדרשה היא לא מה שריגע בו, כי כלמדנו כבר, ידם כתוב. והיינה מבר נגיעה הוא הלשון. עוד אולה הוא אומר, כן, אם כן, אולה הוא מבאר גם דעת רבי וחכמים לגבי תבילת הגוף להתאר מתאומה. עכשיו, עד עכשיו דיברנו על התאומה. אם השרץ נוגע בלשון מתאמה, מה לגבי תבילה? האם שאדם תובל צריך לפתוח את הפה? הרי לכאורה, אם הלשון מתאמת, אז גם היא צריכה לבוא במקווה. אז אומרת הגמרא, לעניין תבילה... קטע מונדמי, אבל לעניין תבילה אומרים לא, אתה לא חייב לפתוח את הפה. כאן אתה... רגע, אבל זה קצת... מה הייתה מה? כתוב ורחץ בשרו במים. תראה, הפסוק הנוסף שראינו. מה זה במים הרחמנה? מה בשרו מהבראה? כמו שהבשר הוא מבחוץ, אז זה דורש תבילה במים, אף כל מהבראה. מה שאין כן, מקומות מוסתרים שבגוף, כמו הלשון, לא צריך לסביל. לא נחלקו... כל, אז ברור, לעניין תומה לשום התאמה, לעניין מקווה לא צריך שהמים יבואו בפה. כל המחלוקת לגבי הזעה, כשאתה בא לתאר אותו מתאומת מת, מה יקרה אם טיפה, אמרנו שטיפה מהזעה שבא בגוף האדם, כבר מתארת אותו בשלישי ובשבי, אם זה נפל על השעון, לא נחלקו על עניין הזעה, רבי מידע מילה לתומה, שעניין לתומה כמו לגבי תומה עם אשר צוגע בלשון מתמא אותו, אז כמו כן, אם האפר פרה אדומה נגע בלשון מתאר אותו, והגמרא תסביר כי זה נושא לנושא דומה, ואילו חרבנן מדמו לילה תבילה, כמו בתבילה אתה לא צריך שמיים יבואו ללשון, אז אותו דבר גם כן הזעה אם בעל הלשון לא מתאר אותו. ותרוויו באי קרק המפליגה, הם חולקים בפסוק הזה, זה היה מתאים לכתוב כאן על הלוח, אבל ננסה לדמיין לעצמנו. כתוב בפסוק, ויזה טהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי, וחיטאו ביום השביעי וכיבס בגדיו, אתם רואים כאן בתורה אור, ואחד במים וטהר בערב. אז המילה, מה שחולקים כאן על המילה וחיטאו, מה זה חיטאו? יטהר אותו. בעזה, האם יש לדרוש אותו עם המילים מהמשפט שלפניו או עם המילים שלאחריו? רבי זהר סבר, ככה נלמד את הפסוק, ואיזה אתה אור על התמה ביום השלישי וביום השביעי וחיתו. המילה וחיתו נדרשת מה שלפניה, על התמה וחיתו, שהזהה הקשרה בכל מקום בגוף שבאמת הוא נטמע. כמו שראינו שהשרץ מטמא את הלשון, אז גם וחיתו יתאר. אבל רבנן סברי לא, וחיתו ביום השביעי וחיבס בגדם וחז המים. זה הולך על התבילה, ובתבילה המים לא צריכים לגעת בלשון. אז אותו דבר, גם ההזעה תפר פרה אדומה לא מועילה ללשון. שואלת הגמרא, למה בחרת לסיפה, תחבר אותו לרישה, ורבנן נמי נדמי לטומאה? אומרת הגמרא, פשוט מאוד, מה יותר טוב? נושא לנושא, טהרה מטהרה, אבל אלה מימיו. התפילה במקווה זה טהרה. והזעת מי פרה אדומה זה גם טהרה. אז יותר מתאים לנושא של תפילה במקווה. שאלו רבי, נדמי לתפילה, צודקים חכמים. אבל אתה אומר, יש בעיה, יש כאן סטופ. יש כאן איזה חציצה, הפסקה. כתוב וחיבס בגדה והפסיק העניין. כן? איך כתוב? תראו בפנים. וכל אשר יגע בעזה חיבס בגדה ורחץ המים. אז חיבס בגדה בשני הפסוקים מפסיק, כן? אז אם כן, מה שאין כן הזכרת התאומה שבפסוק התאמה, כן? אין כאן הפסקה. הוא אומר, יש לנו כאן בעיה, פתאום נכנס חיבס בגדה. שואל את הגמרא, אמרנו שלעניין תבילה אז הלשון לא נחשב את דבר שבגלוי, הוא לא צריך לטבול גם את הלשון. שימו לב. לא, הוא לא צריך, כך אמרנו לכאורה, שואלת הגמרא, סבר רבי לעניין תבילה כתמון דמי, ולא צריך לטבול, שואלת הגמרא, ואמר רבין אמר עבד אמר רבי יצחק, כן? הוא אומר שם רבי יצחק, מעשה היה בשבחה של בית רבי, הרי שבחה כנען התחייבת במצוות כמו אישה. אז אם היא נתמת, היא צריכה לטבול. תומת שרץ וכדומה. שטבלה ועלתה ונמצא עצם בין שיניה. והיא צריכה רבי תבילה אחרת. הוא החשיב את העצם כמו חציצה בתוך הפה. אז מצאנו שרבי מצריך שהמים יבואו לתוך הפה, כי אחרת זה לא חציצה. אז אם כך, גם הלשון אותו דבר. איך אתה אומר שלשון לא צריכה תבילה?
לטבול לענייני נידה?
לענייני נידה, לכאורה, לכאורה כן.
לא, אולי
לשפחות. כאן מדברים על תומת מגע של שרץ וכדומה, או תומת מת, כל הדברים האלו. יכול להיות שהיא לא חייבת. נהי דביעת מים לא בעינן, אבל מקום הראוי לבוא בו מים בעינן, נכון. אף על פי שלא צריכים שיבוא מים מתוך הפה, אבל צריך להיות מקום שראוי. אז לכן, כיוון שיש לה עצם בין השיניים, היא תפתח את הפה, המים לא יוכלו לבוא לכל הפה. לא צריך, אבל צריך להיות מקום שראוי. כמו שראינו כמה פעמים בסוגיות את דברי רב זעירא. רב זעירא, אמר רב זעירא, כל הראוי לבילה, יש דין של מנחה, למדנו את זה עכשיו בפרשיות השבוע, מנחה מהסולת, מכל הסוגי המנחות, יש דין כזה. הם באים עם שמן, עכשיו יש כלל. צריך לבלול את השמן בתוך הסולת, אבל אם לא בלל בדיעבד כשר. אבל מה יהיה, ידוע לחכמים, אם יש 60 שאה, עד 60 שאה אפשר לבלול במיקסר. כמות יותר גדולה לא ניתן לבלילה. אז עכשיו, אם אדם שם פחות מ-60, אנחנו אומרים, גם אם לא בלל בדיעבד כשר, כי זה אפשר לבלול אותו. אבל אם שמת יותר מ-60 ולא בללת, אז זה פסול. למה אומר רב זעירא? לכאורה, מה אכפת לך? הרי אתה אומר בדיעבד, גם לא בללת כשר, אומר, מה שראוי לבילה, שאם היית מחליט לבלול, היית מצליח, שזה פחות מ-60 שעה, אז זה באמת לא פוסל בדיעבד. אבל כל דבר שאתה לא יכול גם בפוטנציאל לבלול, כי זה יותר מ-60 שעה, אז גם זה פוסל. אותו דבר כאן, נהי דביעת מים לא בעינן, אבל ראוי לביעת מים בעינן. רב זעירא, דאמר רב זעירא, כל הראוי לבילה עם בילה מעכבת בו, שאינו ראוי לבילה, בילה מעכבת בו. אנחנו עוברים כאן...
הסתימות על השיניים לא מעדים חציצה?
לא.
אבל זה כמו
מה שאתה
לשיניים, זה סתימה.
מה? זה הופך להיות קבוע. זה עובר להיות קבוע. קבוע בשן.
קבוע בשן.
מה, היא תלך כל פעם לרופא שיניים? הם יתעשרו.
אם יש שיניים תותבות, אז הם צריכים
להוציא את ה... זהו, זה משהו אחר, אבל קבוע, זה חלק מהגוף. מה יהיה אחד, עשו לו לא עלינו, עשו לו השתלת ריאה, לב. אז טוב, שם אין בעיה, לא צריך ביאת מים. אבל היום השלילים, רגליים, זה...
נכון, נכון.
טוב, רב, השעון. הקטנאי, קטנאי. כמו, קטנאי, אומרת הגמרא קטנאי. מחלוקת ש... האם סירוס בביצים נחשב מום גלוי או לא, בעצם זה מקביל למחלוקת הנאים בברייתא שנלמד עכשיו. יש בתורה ארבעה סוגי סירוס. לגבי מומים שפוסלים בימה לקורבן, הוא מאוך וכתות ונתוק וקרות. מאוך וכתות זה עניין לשון של קטישה, אלא מאוך שנמאך הדבר ביד ולא כל כך נימוח. וכתות זה בחפץ קשה והתרסק יותר חזק. גם נתוק וקרות עניינם אחד, ניתוק זה ביד וקריטה זה על ידי סכין וכדומה. כולם בביאים. כל הדברים האלו, אם נמחו בימי ביצי הבימה או נחתתו בתוך כיסם, או אם נתקו או נחרטו, אז נפסלות הבימות האלו לקורבן. דברי רבי יהודה, אז מה אנחנו כן? יפה. אז הגמרא מפסיקה בעצם באמצע הברייתא ואומרת, בביאים ולא בגיד? רק בביאים ולא בגיד? אלא הכוונה כולם אף בביאים, דברי רבי יהודה. זאת אומרת, דבר מובן מאליו שכל הפקיעות שפגעו בזה, בגיד, ודאי שלא. רבי יהודה בא ללמד שלא רק בגיד, אלא גם בביאים. רב אליעזר בן יעקב אומר, כולם בגיד ולא בביאים. רבי יוסי אומר, מעוך וכתות, הבביאים. נתוק וקרות, בגיד אין, בביצים לא. אז יש כאן מחלוקת משולשת מתי זה פועל. אז אם כן, השאלה אם... סירוס נחשב בביאים או לא, כמום שבגלוי, זה בעצם תלוי במחלוקת שלנו, ואז נדע אם עבד יוצא לחירות או לא, כשהאדון מסרס את ביאיו. לפי רבי יהודה, זה נחשב מום כגלוי כל סירוס, אבל יוצא עבד לחירות בכל מקרה. לפי רבי אליעזר יעקב, רק אם הכיס הוא שלם, אז לא יוצא לחירות. לפי רבי יוסי, פגיעה בביאים נחשב כמום שבגלוי יוצא לחירות. וכאן הגענו למשנה האחרונה שבעמוד, נקרא את המשנה, רק נתחיל כאן. כן,
אנחנו... התוספות
כאן חשוב. מחר אנחנו נחזור על זה כי זה יסודי קניינים. יש כאן דברים מיוחדים של רבי גאון, סידור הקניינים. בואו נקרא את המשנה. עד עכשיו דיברנו... איך אדם קונה אישה קידושין, איך הוא קונה עבד לעבדות. עכשיו דברים לגבי בהמה. עכשיו, מטלטלים לא נקנים בכסף. יש אומרים את הרבנן לפי רבי יוחנן, כן? אלא צדדים אחרים. יש שלושה סוגי קניינים. הגבעה, מחלוקת רש"י ותוספות האם הגבעה שלושה טפחים או טפח. דבר שני, יש מסירה. שוב, מחלוקת רש"י ותוספות. מסירה, האם האדון צריך למסור ישירות לעבד או לא, רש"י משמע שכן, או מספיק שאומר האדון לחזק וקני, אומר לך לקנות, אני לקחתי את המושכות, כבר כאן, עוד שצריך המושכות למסור לי בידיים ממש.
לא לעשות על ידי שליח
או לא? כן, משיכה, הולכת הבימה על ידי הקונה לרשותו. או למקום שיש לו זכות כמו סמטה סידי רשות הרבים. בימה הגסה נקנית במסירה ודקה רק בהגבעה. דברי רב מאיר ורב לזר חכמים או חולקים ואומרים בימה דקה נקנית גם כן במשיך הרשי נקנית במסירה בעליה. הנה כאן רואים תוספות מדבר הרבה על הנקודה הזאת. רשי אומר מה זה מסירה? בעליה מוסרים אותה ללוקח באפסר, אפסר זה המושכות, או בסערה, כמו שלמדנו למעלה בקו ב', כיצד במסירה. אבל משיכה לא מקניה דאין דרכה להוליכה לפניו, בהגבעה ולא במשיכה. אז נראה כאן אחר כך באמת את כל הסוגיה של הקניינים, סוגיה מאוד יפה, נראה עכשיו הלכה. זאת אומרת, השאלה אם הוא יוצא, כן, שאם הוא יוצא לחירות, האם זה נקרא מום שבגלוי או לא מום שבגלוי, זה הוויכוח, לא במציאות הפיזית. טוב, נראה כאן מה שהוא אומר. יפה, ראינו כאן היום המון סוגיות, ונראה כאן את ההלכה. אנחנו בדף י"ט, נכון? או, חתן נכנס החופה תחילה, אתם יודעים, גם לחדר איחוד יש נוהג שהחתן נכנס ראשון. ובכן, המנהג הוא שהחתן נכנס אל החופה תחילה, ורק אחר כך נכנס אל הכלה. תם לכך, כדי שתיכנס הכלה לרשותו של החתן, כידוע, החופה, כמו שכתוב בלמד ד' י"ט, בלמד ד' הוא מביא כאן הערה בשם איגרא דפירקא, בשם הזוהר. כתוב אצל אדם הראשון שהוא ברא לו את האישה, עשה לו ניתוח, השתלות, והביאה אל האדם. מכאן אומר הזוהר, ולפינה דבן, מכאן למדנו שצריכים אבא ואמא דקלה לעלה ברשות החתן, להביא אותו לרשות החתן. כמה דעת אמרת, דתי נתתי לאיש הזה. ואב אמא כלה צריכים להכניסה ברשותו של החתן, כמו שנאמרת, דתי נתתי. אז יש כאן רמז אולי לשיטה של בני אמריקה, שאבא ואמא מובילים, ולא... אנחנו נוהגים כאן בארץ ישראל שאבא ואבא, אני אומר תמיד, ואמא ואמא. אני תמיד אומר לכל האנשים שאומר, גידלתי אותו ככה הרבה זמן, אמרתי, אבל קיבלת עכשיו בת חדשה במשפחה, היא גמת עם השאלה, קלה. זה מאוד מוצחם בעיניהם. טוב, הלאה. אומרת הגמרא כאן עוד הלכה, ועוד כדי להורות שמרצונה היא באה להתקדש, שאם היא תעמוד שם תחילה והחתן יבוא, לא מוכח שהקידושים על דתה, אבל אם הוא עומד שם והיא באה, זה סימן שהיא רוצה. ונהגו שהקלה באה לחופה בליווי השושבינות, ששמיני החתן יוצאים לקראתם כמה פסיעות, לאחר מכן הולכים לאחוריהם אל החופה, נותנים כבוד, כן? פרקי דרב לזר למד זין כתב שמתן תורה משה רבינו בא לעורר את ישראל משנתם, אמר להם, עמדו משנתכם. אתם יודעים, הרבה מנהגי החופה זה ממתן תורה, שהרי אלוקיכם מבקש ליתן לכם את הארץ, התורה, את התורה. כבר החתן מבקש להביא את הכלה לחזר פה כדי לתת לכם את התורה. באה שעה, ואף הקדוש ברוך הוא יצא לקראתה, כי חתן יוצא לקראת כלה, כן הקדוש ברוך הוא לקראתה, ליתן להם את התורה. עמידת החתן והכלה, בעניין מקום עמידת חתן וכלה, יש כמה דעות. יש כתוב שמעמידים את הכלה לימין החתן, כך אנחנו נוהגים, כמאמר הכתוב נצווה שיגע למנחה. יש כתוב על פי אריזה, על שלחה חובן בית המזרח, צריך למיד את החתן לימין הכלה, על השם, הפסוק, השיב אחור לימינו.
מה עם
הדריכה? עם? הדריכה, כן.
איפה שמים את הכוס?
כן.
האחים של החתן, המחותנים שלי,
יש מעמידים את החתן והכלה כשפניהם לצד מזרח, כדי ששניהם יהיו מול ארון הקודש, ואף המברך מטה עצמו לצד מזרח. יש מעמידים את החתן והכלה לצד דרום, ויש מעמידים לצד צפון. יש זמננו אין להקפיד בכל זה. אנחנו מעמידים מול ירושלים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.